הלכות קריאת שמע כתוב ככה בגמרא במסכת ברכות, המשנה אומרת בדף יוד, בית שמאי אומרים בערב כל אדם יתו ויקראו ובבוקר יעמדו. כלומר קריאת שמע לסברת בית שמאי, בערב צריך שישכב ובבוקר צריך שיעמוד. כלומר שאמר ובשוכבך ובקומך, שוכבך כוונה בית שמאי מסבירים שאתה אומר קריאת שמע תאמר אותו בשכיבה, ובקומך בית שמאי מסבירים פשט הפסוק שאתה בבוקר אומר קריאת שמע אתה צריך לעמוד. בית הלל חולקים עליהם, בית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו, כדרכו. אבל מה אמר שוכבך ובקומך? בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. זאת אומרת זמן קריאת שמע הוא שכיבה, זמן קריאת שמע בבוקר הוא זמן הקימה. אלה הם דברי המשנה. הלכה שקריאת שמע אדם יכול לקרוא יוצא ידי חובה, בין עומד, בין יושב, בין נשען, לא חשוב, אפילו הולך יכול לצאת ידי חובה של קריאת שמע, בין מהלך, בין עומד ובין יושב. אבל אמרו רבותינו המשכן ערוך הרי, אסור לקרוא קריאת שמע כשהוא שוכב ברקדן ולא על גבו. זאת אומרת לא כשהוא שוכב, אסור לקרוא קריאת שמע מתוך שהוא שוכב על הפנים, על הבטן, שהם על המזרון או על הרצפה, ולא על הגב, אלא על הצד מותר. הגאון חידה הביא שאסור לקרוא קריאת שמע כשאדם נשען. קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. הרי הגמרא אומרת שפרשה ראשונה היא קבלת עול מלכות שמיים, שאומר שמה ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. פרשה שנייה והיה משמוע זה קבלת עול מצוות, כיוון שזה קבלת עול מלכות שמיים וזה קבלת עול מצוות, צריך לומר את זה באימה, ביראה, ברטט ובזיעה, ולא כמו שאחד קורא איזה ספר מעשיות או להבדיל קורא עיתון. זה צריך לקרוא את זה ביראת השם. רב חילה אומר שבשעה שאומר קריאת שמע לא ישען את גבו על הספסל, על המשענת, ידיו וזרועותיו גם לא יהיו נשענים על הצדדים, לא מימין ולא משמאל, אלא יושב באימה, ביראה, ברטט ובזיע. זה דין אחד. עוד לפי הקבלה רבנו אבי הוסיף שיש לאדם להיזהר שכיוון שקריאת שמע היא בעולם הבריאה, וכל התפילות ששייכות לעולם הבריאה הן מיושב, הרי אמירת יוצר צריכה להיות מיושב, זה בשחרית. אמירת יוצר לערבית גם כן צריכה להיות מיושב. שאדם מתחיל אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה צריך לשבת כשהוא קורא את זה. אז הן את זה והן את זה, שניהם צריך שיהיה יושב. כמה שצריך לשבת, אם כן איך יאמר קריאת שמע כשהוא עומד או כשהוא מהלך, אלא לפי הקבלה צריך לשבת באמירת קריאת שמע. מה גם שיש כאן עניין של יישוב הדעת, הוא צריך שתהיה דעתו מיושבת עליו, ואם הוא עומד איך תהיה דעתו מיושבת עליו? הוא לא יכול להיות מיושב בדעתו בכוונה שלמה ומוחלטת. לכן צריך בקריאת שמע אדם לשבת, והוא הדין. רק מתי מותר לעמוד? כתוב אם האדם רואה שהוא מנמנם, תופס אותו תרדמה, כמו שמצוי לפעמים בחג השבועות או בהושענא רבה, היום ונורא, אדם לא ישן לילה אחת, תראה איזה צרה צרורה, צריך לעשות לו משברך, הוא לא יכול להתפלל, נרדם כל הזמן. וזה מה יעשה? הוא עומד כדי לקרוא קריאת שמע בכוונה, זה מותר. או כגון שהוא אין לו כוונה, הוא לא יכול לכוון, אלא אם כן יעמוד, זה יתירו לו לקרוא קריאת שמע מעומד. אבל לכתחילה אדם שקורא קריאת שמע אין בשחרית אין בערבית צריך לשבת. אגב הגאונים כך כתבו בפסק שלהם, כך הביא גם רב עמרם גאון עליו השלום, אמרו תודה רבה שתי למצוות יצאו נגד המנהג שהיה בזמנם, היו נוהגים לעמוד בשעת אמירת קריאת שמע. ידוע היה גם מנהג, הרב הביא אותו, שהיו אומרים עשרת הדיברות בתפילה, לפני תפילת שחרית כל בוקר. מרן כתב שאסור לומר את זה מפני המינים. למה? היה בזמנם היו אפיקורסים כמו הקראים וכדומה, שהיו רואים שאומרים את עשרת הדיברות לפני התפילה, אומרים זה תורה חס ושלום, מה שההמשך זה לא תורה, זה משה חס ושלום, משה רבנו כתב אותה מדעתו, אבל רק עשרת הדיברות זה עיקר התורה. לכן תקנו שלא לומר עשרת הדיברות לפני תפילת שחרית. אותו הדבר אנחנו הספרדים נזהרים שלא עומדים בקריאת התורה באמירת עשרת הדיברות, אסור לעמוד, הן בפרשת יתרו, הן בפרשת ויתחנן, גם בחג השבועות. למה? הטעם הוא מפני המינים, שלא יבואו אפיקורסים ויגידו למה פה אתה עומד ושם אתה לא עומד, זה ניתן בהר סיני וחלילה וחס שאר התורה לא ניתנה בהר סיני. זה אסור לחשוב את זה אפילו. כל התורה כולה, מתחילתה ועד סופה, כולה מהר סיני. אלא שהאשכנזים נוהגים לעמוד מטעמים שלהם. אבל אני חוזר כעת לדין הזה של קריאת שמע. רב עמרם גאון כותב, כך כותבים הגאונים, שאין לאדם לעמוד בשעת קריאת שמע מפני המינים. יבוא איזה אפיקורוס או אמר אצל בית הכנסת ויראה שכשהאדם אומר קריאת שמע הוא עומד. זאת אומרת הוא יגיד זה עיקר התורה, זה אני צריך לקיים, השאר אני לא צריך לקיים. כי יש הרבה כאלה לצערנו חושבים, לוקחים להם איזה מצווה או שניים ואוחזים את זה, ושאר המצוות הם לא זה. הרי אתמול אחד יהודי אחד בא לשאול אותי על המזוזות שלו, אם הן כשרות או לא כשרות. שאלתי אותו, אתה שומר שבת? לא, הוא לא שומר שבת. אמרתי לו, מה תועיל לך המזוזה? תשים 100 מזוזות על הפתח. אם שבת אתה לא שומר, כתוב מחללי המות יומת, טהרת המשפחה הוא לא שומר. אז הזוהר הקדוש כותב, מי שחס ושלום חוטא באישה נידה, השכינה בורחת. כשהוא נכנס לבית הכנסת, השכינה בורחת. אז מה עשינו? היום עשו מהמצוות, עשו אותם סגולות, כאילו המזוזה זה איזה קמיע. אני יכול לעשות כל העבירות שבתורה, אני אקח מזוזה ואשים בפתח, ואשים עליי תפילין, זה ישמור אותי. זה לא ככה. לכן אסור לעשות במצוות סלקציה. יש סוג של מצוות שמשתלם לי לעשות אותן, והן טובות בשבילי אני אעשה, יש מצוות שאני לא אעשה. אני חייב לקבל את כל התורה כולה, בשלמותה, מתחילתה ועד סוף, בלי שום הבדל ביניהם. נכון שבשביל ההתחלה אנחנו נלמד את האדם שבא לחזור בתשובה לאט לאט. התחלה נלמד אותו שניים, שלוש מצוות, אחר כך עוד ועוד ועוד. רק נגיד לו, תראה, יש לך תורה שלמה שאתה צריך לשמור אותה. ואי אפשר, הוא לא יכול לעשות איתם תנאים. אני מוכן לחזור בתשובה בתנאי שאני אקיים רק את המצוות הללו והללו, ואת השאר אני לא מקבל. אבל הרמב״ם כתב, אם אדם מאמין בכל התורה כולה, חוץ מאות אחת, זה כופר בתורה ולא קם בתחיית המתים. לכן, אז הרב עמרם גאון כותב שלא יעמדו בקריאת שמע מפני המינים, שלא יבואו ויגידו שזה תורה ושאר התורה היא לא תורה. לכן תקנו כך. ספר הקנה, זה היה מקובל גדול בזמנם, כתב שהאדם בארץ ישראל יעמוד בקריאת שמע, בחוץ לארץ לא יעמוד. אבל חלקו עליו, כל הפוסקים כתבו אין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ, בין ארץ ישראל בין חוץ לארץ, אין לעמוד בקריאת שמע. יוצא לסיכום, מעיקר הדין קריאת שמע אפשר לומר אותה כשאדם עומד, אפשר לומר אותה כשהוא הולך, אפשר לומר אותה כשהוא יושב. אבל מצווה מן המובחר שבשעה שאדם קורא קריאת שמע שישב ויקראנה בכוונה כדת וכהלכה. יש הלכה נוספת, אדם שהולך בדרך, מי שהיה הולך בדרך ורוצה לקרוא קריאת שמע. מדובר כמובן באחד שנמצא נגיד באיזה בצבא או באיזה מקום שהוא חייב ללכת, הגיע הזמן ערבית, הוא לא יכול כעת לעמוד, הוא חייב מאיזה סיבה ללכת, הוא רוצה לקרוא את סדר התפילה אשר בדברו הגיע ערבית או הגיע שחרית, הוא רוצה לקרוא וקורא גם קריאת שמע. בעמידה הוא נמצא באיזה פינה יעמוד. מה דינו של זה שהולך בדרך? האם הוא יכול לקרוא קריאת שמע תוך כדי הליכה או לא? הלכה, אדם שהולך בדרך יעמוד לפסוק ראשון. כשהוא אומר פסוק ראשון, שמע ישראל, שם אלוקינו השם אחד, אסור לו ללכת ולקרוא את זה. זה הפסוק הזה, חייב לומר אותו בכוונה ולמסור עצמו על קידוש השם. ואם לא כיוון בפסוק ראשון, לא יצא ידי חובה. אי אפשר שאדם יכוון למסור מעצמו על קידוש השם כשהוא הולך. הוא לא יכול לעשות את שני הדברים ביחד, הכוונה תהיה חסרה. לכן בשעה, גם אדם שהולך חייב לעצור לומר פסוק שמע ישראל, ואחר כך יכול להמשיך ללכת. ככה ההלכה. הוא הדין, יש את השאלה הזאת, מי שנוהג ברכב. פעמים הוא מצוי קריאת שמע שעל המיטה, עזוב קריאת שמע של ערבי, נגיד תפילה, הוא מתפלל בית הכנסת. אבל הוא הולך בדרך קריאת שמע שעל המיטה, זה צריך לומר אותה לפני חצות הלילה. שלא יעבור חצות והוא לא אמר קריאת שמע, גם נשאר. אותו הדבר למשל, אדם שהתפלל ערבית מוקדם ורוצה להגיד קריאת שמע אחרי זה, אחרי תפילת ערבית, אחרי שהגיע הזמן, אז הוא יוצא את החובה. הוא נוהג ברכב, נגיד נוסע מחוץ לעיר, מפחד שיעבור הזמן, הוא מפחד שהוא ישכח אמירת שמע ישראל. מה דינו? אסור לו לנהוג ולומר שמע ישראל. שאר הפרשיות הוא יכול לומר את זה תוך כדי נהיגה, אבל פסוק ראשון, פסוק ראשון חייב לעצור, יעמוד בצד הדרך, יאמר פסוק ראשון ואחר כך ימשיך לנהוג. אבל שאר היושבים ברכב, מי שיושב לידו ושאר האנשים שלידו, הם לא צריכים את זה, הם יכולים לומר קריאת שמע גם תוך כדי נסיעה. אבל זה שנוהג ברכב, היות והוא נוחז בהגה, הוא צריך להגיב כל רגע לכל מיני אירועים שיהיו בדרך. אסור לו לומר פסוק ראשון של שמע ישראל תוך כדי נהיגה, אלא צריך לעמוד בצד ואיזה. אבל לדוגמה, אם הוא שומע סליחות באמצע הנסיעה ובתוך הסליחות אומרים שמע ישראל, מותר, זה לא צריך לכוון לצאת ידי חובה. אנחנו מדברים קריאת שמע שהוא יוצא בא ידי חובה, שהוא מכוון למסור נפשו על קידוש השם. אבל קריאת שמע שהוא לא מסור נפשו על קידוש השם, שהיא רק כדי לומר אותה עם שאר האנשים שאומרים, בזה הוא יכול לנהוג. נמצא ש... ולמדנו את זה, התורה זהב כותב, הרי בזמנם לא היה רכבים, אבל היה בהמות. התורה זהב כותב, מי שרוכב על בהמה, כמו סוס או חמור, פרדה וכדומה, לא יאמר פסוק שמע ישראל, אלא כשיעצור את הבהמה. תל הבהמה לעצור, יאמר פסוק ראשון ואחר כך ימשיך. והתורה זהב מדבר לא רק בזה שנוהג את הבהמה, אלא כל מי שרוכב על הבהמה. למה? כשאדם רוכב על בהמה היא מתנדנדת, אז הוא חייב לשמור על שיווי משקל, שאם הבהמה תזוז ימינה או שמאלה או תקפוץ, איך הוא יתפוס כדי שלא ייפול. אז כשהוא אומר שמע ישראל, הוא לא, המחשבה שלו לא על שמע ישראל, המחשבה שלו הבהמה לא מתכוונת לעשות עכשיו, לפנות ימינה או שמאלה, איזה מין קפיצה היא תיתן. לכן זה צריך לעצור את הבהמה כדי שהיא תאמר שהוא יכול להגיד קריאת שמע. אבל אדם שנוהג ברכב, הוא לא אוחז בהגה, מה אכפת לו? מה הוא צריך לעשות? איזה דבר? הוא לא עושה כלום, הוא לא נהג ולא נווט. אז אם כן, הוא מותר לו, אבל זה הנוהג עצמו, אסור לו לנהוג באמירת פסוק ראשון. שאר קריאת שמע יכול לנהוג כשהוא קורא, אבל פסוק ראשון, כמו שיש שם מסירת נפשו על קידוש השם, חייב לעצור. כתוב בשולחן ערוך, שם אתה יודע את כל ההלכות, לא נפקא מינה לך, לא לך אני מדבר. כתוב בשולחן ערוך, העומד באמירת קריאת שמע הרי זה עבריין. זאת אומרת, אסור לאדם לשבת ולהתפלל, הוא אומר ברכת יוצר או ברכת אשר בדברו מערים ערבים, מגיע ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל, הוא עומד ואומר שמע ישראל, אסור לעשות את זה. כך כתוב בשולחן ערוך, הרי זה עבריין. למה? שכאילו הוא מחמיר. ההלכה שזה מותר, יש לנו כלל, כל דבר שמהדין הוא מותר, אסור לעשות הפוך ולהחמיר בזה. המחמיר נקרא הדיוט, ככה הגמרא אומרת. קריאת שמע, כיוון שחכמים התירו שאנחנו נאמר קריאת שמע בשעה שאנחנו מתפללים, יכולים לומר אותה כשיושבים. הרי חזרנו למחלוקת הראשונה, בית שמאי ובית הלל. בית שמאי מה הסבירו? שבערב צריך לשכב יתו, כל אדם יתה ויקרא. ובבוקר יעמוד. משנה שלה מספרת, אמר רבי טרפון, פעם אחת הייתי מהלך בדרך והתאתי לקרוא כבית שמי וסיכנתי עצמי מפני הליסטים. מה עשה רבי טרפון? רבי טרפון רצה להחמיר כבית שמי, היה הולך בדרך, הגיע הזמן קריאת שמע של ערבית, עצר, מצא איזה שוחה או איזה סלע בצד, ישב וגם עשה חצי שכיבה ואמר שמע ישראל. בדיוק עברו שם איזה חברנים, איזה ליסטים, רצו להרוג אותו, כמעט היו הרגים אותו, ובנס הוא ניצל. אז הוא מספר את זה בגמרא, שככה היה. אמרו לו חבריו, כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל, אסור היה לך לעשות את הדבר הזה. אם הלכה כמו בית הלל, שלא צריכים לשכב בערב ולא צריכים לעמוד בבוקר, אלא אני יכול לשבת ולקרוא או ללכת ולקרוא, למה עשית דבר נגד ההלכה? נמצא לפי זה, אם אדם יבוא בשחרית ויאמר, אני רוצה להחמיר לעמוד בפסוק ראשון, אסור לו לעשות את זה. לכן אמר שולחן ערוך, העומד נקרא עבריין, שמחמיר הוא בדבר המותר. אבל להפך, למשל, הוא היה עומד והגיע פסוק שמע ישראל והוא חיפש מקום לשבת כדי לשבת, זה מותר לעשות את זה. למה? הוא רוצה לכוון. אמרנו כבר שאדם יותר מכוון יפה בקריאת שמע שעה שהוא יושב. הוא היה עומד והיה לו מקום לשבת, אומר איזה סיבה שהיא, לא מצא מקום, עמד והיה מתפלל, והנה הגיע הפסוק שמע ישראל והוא החליט שהוא מצא מקום והחליט לשבת, מותר לו לעשות את זה. אבל ההפך אסור. עכשיו יש עוד הלכה, עד כאן בדיני קריאת שמע של פסוק ראשון. יש עוד הלכה, יש מניינים שעושים מניין בנץ, לא תמיד יש להם מניין, בפרט שהמניין הוא מוקדם, בקיץ בעיקר המניין מוקדם מאוד, לא תמיד יש להם עשרה, לפעמים יש 11, לפעמים יש 10, לפעמים יש 9. מגיעים לקריאת שמע, היו 9 אנשים, תפללו בלי מניין, זה נקרא בלי מניין, זה כתוב על שולחן ערוך, הפורס על שמע, אז זה דינם כדין יחיד. אבל הם מתכוננים שצריך לבוא העשירי, העשירי הגיע בדיוק בעמידה, או התפללו העמידה והם היו 9, באמצע העמידה נכנס העשירי. עכשיו הם רוצים לדעת, להגיד חזרת השץ או לא להגיד? הם יכולים לעשות קדושה, להגיד בכל רם חזרת השץ, ברכת כהנים דינה בעשרה, קדושה בעשרה, אחר כך וידוי ויעבור הלכה, כיוון שהם התקבצו לפה על דעת שהתפללו במניין, ומאיזו סיבה שהיא לא הגיע העשירי, מניין מצומצם ולא הגיע העשירי, הם התחילו להתפלל ב9, אבל כוונתם הייתה שכל רגע צריך לבוא העשירי. כיוון שבא העשירי, אף על פי שהוא לא איתם בשעת העמידה שהתחילו העמידה, יכולים כעת להגיד חזרת השץ והוא מצטרף איתם. ככה הלכה. יש הרדב"ז, הרדב"ז כותב שזה אסור, ולא הבינו את הרדב"ז, יש כאלה שלא הבינו את הרדב"ז. הרדב"ז אמר שדווקא מניין שהתפלל בעשרה יכול להגיד חזרת השץ, אם לא התפללו עמידה בעשרה לא יכולים להגיד חזרת השץ. אין כוונת הרדב"ז כמו מקרה שלנו. מה שהרדב"ז אמר שלא יכולים להגיד חזרת השץ, מדובר שסתם באו אנשים לבית הכנסת, אחד עמד בפינה הזאת ואחד בפינה הזאת ואחד בפינה ההיא, כאילו זה קורה הרבה. למשל, שאם יוצא, יש מניין של עצלנים בערב שבת, אז יש את המניין הקבוע שמתפלל מנחה וערבית. יוצא, הרבה פעמים יוצא, שלקראת סוף מנחה מגיעים שניים שלושה, רואים אין מניין, מחפשים איזה חצר, עזרת נשים, בית הכנסת קטנה, עומדים שם. פתאום מגיעים עוד איזה שניים, רואים אותם עומדים, גם הם עומדים. מגיעים עוד שלושה ארבעה, גם הם עומדים. בסוף תראה שהתאסף מניין שלם. זה לא מניין מתוכנן, זה ספונטני. זה הרדב"ז אומר אסור לעשות חזרת השץ. למה? כשהם עמדו הם התכוונו להתפלל יחיד, בכלל לא עלה דעתם שיש מניין. אם באמת עמד שם מישהו, לפעמים יש אדם בעל יוזמה, הוא רואה שהמניין הקודם הזדרז מדי וכעת מתחילים להגיע עוד אנשים, והוא, יש אדם שיכול לראות את המולד, אומר, יכול להיות שיהיה מיליון, בואו חכו רגע, למה אתם ממהרים? חלק הספיקו עמדו וחלק עוד לא עמדו, והוא ארגן מיליון, זה כן מועיל. אבל אם יצא ככה, הרבה פעמים קורה, שאיזו תפילה באים לבית הכנסת, רואים להם מיליון, מחליטים להתפלל יחיד. ואז מתפללים באמת יחיד. בסוף מתברר שהיה מיליון, אז תלוי, אם הייתה דעתם של להתפלל יחיד, אי אפשר לעשות חזרת השץ. אני לא מדבר כעת על ערבית. לערבית בכל מקרה אפשר להגיד קדיש תתקבל אם יש ארבעה שעמדו עמידה, בכל מקרה. מדבר על מנחה ועל שחרית, ששם יש בעיה של חזרת השץ, ובעיקר בשחרית שצריך להגיד קדושה ולהגיד ברכת כהנים. לכן, זו השיטה של הרדב"ז. אם היה דעתם מראש שהם מתפללים ביחיד ולא מתפללים בציבור, לא עושים עניין, אך על פי שאחר כך נתהווה מניין, הם לא יכולים לעשות חזרת השץ. אבל אם הם התפללו והיה להם ספק שאולי יהיה מניין, אולי יגיע עשירי, הרבה בתי כנסת יש בשכונות שהמניין שם מצומצם, אז הם עמדו לעמידה, לפעמים קורה שבאה עשירי, לפעמים לא באה עשירי. אם נבוא העשירי, יכולים לעשות חזרת השץ עם קדושה וברכת כהנים. ככה ההלכה. כן. הלכה כמאן דאמר שיש בימינו תפילת נדבה. זה אדם צריך לזכור, אם קורה מצב חירום, שהשם ישמור שלא יבוא ולא יהיה, והוא הלך רץ לטפל להציל איזה נפש, ותוך כך עבר זמן תפילה. שיבוא להתפלל תפילה שנייה, יתנה להתפלל את השנייה בתורת תפילת נדבה. עוד הלכה בקריאת שמה, בועדים בתפילה, בכל דבר שבקדושה. אסור לו לאדם לברך, אסור לו לומר שום דבר שבקדושה שיש ערווה מולו. מה זה ערווה? ערווה זה לא שנשמור מי יודע מה, חושבים ערווה, זה ערווה ממש. ערווה, טפח בבשרה של אישה, נקרא ערווה. אישה שצברה מגולה. הרי אנחנו, ישראל קשרים, אנחנו מכסים את גופנו, הנשים, צריכות רק כפות הידיים, הפנים, כפות הרגליים, זה מותר שיהיה גלוי. כפות הידיים, כפות הרגליים והפנים. הצוואר מותר, אבל מתחת לצוואר, מקום הצווארון, אם שם פתוח או מגולה, אסור לקרוא כנגד זה שום דבר שבקדושה. אפילו דברי תורה, אפילו פסוק, אפילו דרשה, ברכת המזון, קידוש. הרבה פעמים אדם עושה קידוש בבית, באים אורחים שם אורחות, חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה, אני יודע מה זה נקרא. ויש להם בשרם מגולה. אסור לך לברך מולם. אתה צריך להסתובב שלא יהיו מולך. אותו דבר יש בעיה חמורה בחתונות. כמה פעמים דיברנו על זה. שהחופה, לפחות שהחופה תהיה בקדושה ובטהרה. באים הקלה או הקרובות או הקרובים. ובאים שם מתערבבים אנשים ונשים ביחד, ויש שם אנשים חשופות. אסור לברך שום ברכה מולם. אסור. ואם ברכים זה ברכה לבטלה, וזה שמברך נענש. מזכיר שם שמיים לפני הערבה. קריאת שמה, אדם יושב בבית קורא קריאת שמה. אשתו יושבת מולו, אפילו אשתו. וטפח מבשרה מגולה. מה זה טפח מבשרה? כגון שהיא לא יכולה לובשת גרביים, בבית היא לא חייבת ללבוש גרביים, אבל רגליה מגולות והוא רואה אותם, אסור לו לברך שום ברכה, אפילו שהכל נהיה בדברו. צריך להפנות מהצד שהוא לא יראה אותם מולו ויברך. אישה עם אישה אין שום בעיה. הנשים, ככה כתוב בהלכה, יכולות להיות חצי חשופות אחת מול השנייה, אין דין של ערווה אישה מול אישה. אבל גבר מול אישה, יש בעיה. והוא הדין, אז אני מפרט כעת מהם הדברים. מהצוואר ולמטה, הזרועות מהמרפק, עד המרפק יש מקלים. בזה יש קצת להקל. אבל מהמרפק האמצעי, זה ודאי אסור, כי זה דרכה לחסותו. מה אומרים? למה תראו שבשעה שהם עובדות בבית, בדרך כלל, רוב הזמן, השרבול עולה. אז כיוון שהשרבול עולה עד המרפק, זה לא נקרא שדרכה לחסותו, ככה יהיה סברה. ושאומרים לו, טפח מהמרפק הראשון של כף היד, טפח בלבד. יש להקל בזה. רגליים אמרתי כבר, הרגליים אסור, אלא אם כן הרגליים שלה תחת השולחן ופניו יהיו מעל השולחן, זה מותר. אבל אם הוא עומד בזווית או יושב בזווית שהוא רואה את הרגליים שלה, זה לא משנה אם זה ביתו או אשתו או אחותו או אמו או כל אחת מקרובותיו, זה אסור להסתכל בהם. הגיל הוא מגיל 12, כך סברת החזון איש. המשנה ברורה מחמיר מגיל 3, אנחנו לא מחמירים מגיל 3, יש מחמירים מגיל 9, האמת נעדים מגיל 12 ומעלה. יש אשכנזים, האשכנזים מחמירים מגיל 3, המשנה ברורה ככה סובר, החזון איש חולק, אומר שלא צריך מגיל 3. עכשיו, הוא עדין השיער של האישה, למה? למדנו תפח באישה ערווה, שוק באישה ערווה, שיער באישה ערווה. מה זה שיער באישה? אישה נשואה ששערה מגולה, אסור לנו לברך או להזכיר דברי תורה מול השיער שלה. כל אישה נשואה, יוצא זה שיושבים לפעמים בסעודות בלילות שבת, בימי שבת, חגים, קרובים, משפחה, ויש שם נשים נשואות גלויות ראש, אסור לברך ברכת המזון, אסור לברך שום ברכה, אסור קידוש מולם, אלא שיחסו את ראשם, עד שיחסו את ראשם. ידים לגבי קריאת שמה, זה כל הדינים האלה של הערבה הובאו בשולחן ערוך בקריאת שמה, וזה אין הבדל, קריאת שמה, עמידה, פסוקים, דברי תורה. אדם יושב באוטובוס, רוצה לקרוא תהילים, רוצה לקרוא איזה משהו, מולו יושבת או לפניו יושבת אישה גלויית ראש או חשופת יד, חשופת צוואר, זו בעיה, אסור לא לקרוא. מה יעשה? יהפוך פניו בצד אחר או יושב בשורה אחרת, אם לא תבוא אחרת גם כן שמה, שם יצילנו ועוד פעם גם שמה יהיה בעיה. מחלוקת עם עצימת עיניים מועילה או לא. יש פוסקים שמתירים בעצימת עיניים ויש פוסקים שאוסרים בעצימת עיניים. בלית ברירה באוטובוס הוא מוכרח ללמוד, מה יעשה כל הזמן? אז יעיד שיעצום עיניים או יסתיר, הכי טוב שיסתיר עם הספר, יסתיר עם הספר את הפנים שלו מהערווה הזאת, וככה יעשה. בהירור אפשר? בהירור מותר, כן. עכשיו נמצא, זה הדין של הערווה, הוא הדין, האדם עצמו צריך להיות לבוש בגדים וצריך שיהיה ליבו לא יהיה רואה את הערווה. לדוגמה, אם אדם לובש חלוק על בשרו ורוצה לקרוא קריאת שמע על המיטה או ברכות השחר, אסור, אלא אם כן יש לו לבנים עם בומי שזה לוחץ, ואז יש הפסק בין אזור הלב לאזור הערווה שלו עצמו, שאם ליבו רואה את הערווה אסור לו להגיד שום דבר שבקדושה. פעמים קורה שאדם יוצא מהאמבטיה והוא לא לבוש טוב מספיק, או שהגומי קצת חלש, הוא לבש איזה חלוק, הוא רוצה לידיים, רוחץ, רוצה לברך שהכל, אסור. צריך לשים איזה חגור, לקשור, שיפסיק על אזור הבטן, יפסיק בין ליבו לבין הערווה, כדי לברך, לומר כל דבר שבקדושה. אבל הרהור מותר. הוא עדין באמבטיה. לפעמים קורה, היום בפרט עם הערוצים שיש, קוראים להם ערוצי הקודש, לא כולם פה, יש הרבה חול שם. לפעמים גם דברים שטויות. לפעמים קורה שאדם יושב עם שבע אמבטיה, מתקלח, והוא שומע מהבית שלו, מהשכן, השאלה נשאלת, מותר או אסור? אם אין שירותים באמבטיה, תלוי, יש אמבטיות ששמו גם אסלה שם, זה אין תקנה, זה שירותים גמור, אסור להרהר. צריך להסיח דעתו, לא להקשיב למה שהוא אומר, הוא אומר שם. אלא אם כן מדבר שטויות, אין בעיה. אבל אם אין באמבטיה, אין אסלה, אפילו שהאדם ערום והוא מתקלח, מותר לו להרהר, אבל לא יוצא בפיו, לשמוע מה שאומרים. אבל כל זה אני חוזר, בתנאי שאין שירותים באמבטיה, זה יהיה מותר. עכשיו, אישה עם אישה, אמרנו, מותר, ואין חילוק בין הזמנים. מי שרצה לומר שבימינו שנשים הולכות חשופות זרועות, אז זה לא עבור הוא, ויהיה מותר, הלכה שלו. התורה שלנו לא משתנה. בכל מקרה, כשהזרוע שלה מגולה, אסור לו להגיד דברי תורה מן הדבר הזה. והיתר, השם יצילנו שלא יהיה עוד, שכולם יהיו צנועים ולא ילכו חס ושלום בצורה שמופקרת, חס ושלום. נחזיר את כולם בתשובה שלמה. זין, הגענו פרק כף זין, תכף נראה, כן, פרק כף זין פסוק ח', אומר איוב, ויוסף איוב שאת משלו. מה הוא אמר שמה? כמעט תקוות חנף כי יבצע, כי ישל אלוה נפשו, הצעקתו ישמע אל, כי תבוא עליו צרה. אם על שדי יתענג יקרא אלוה בכל עת, אורה אתכם ביד אל, אשר עם שדי לא אכחד. הן אתם כולכם חזיתם, ולמה זה הלל תהבלו? זה חלק אדם רשע עם אל, ונחלת עריצים משדי כחו. הגמרא אומרת, אמר איוב, כמעט תקוות חנף כי יפצע. רב הונה ורב חסדה, שניהם. איוב מדבר על הגזלן, יבצע, מה זה בוצע? בוצע ברך נעץ השם, זה גזלן שבוצע, לוקח בצע כסף. אומרת הגמרא ככה, יש אחד אומר, נפשו של האדם נלקחת על ידי הגזל, עונשו של גזלן חמור מאוד מאוד, שגוזל את חברו, לוקח את נפשו ממש, כאילו גוזל ממש את נפשו. על זה אמר שנפשו של גזלן, איפה ראינו? שהגמרא אומרת, את נפש בעליו ייקח. מה זה נפש בעליו ייקח? זה שגוזל כאילו לקח את הנשמה שלו. הלא הדם, דמים, משמע דם וגם כסף. כסף של הבן אדם שטרח עליו וזיעת אפיך תאכל לחם, הוא השקיע את נפשו בו. על זה אומר איוב, כמעט תקוות חנף יבוא, כי יפצע. למה? כי ישל אלוה נפשו, הקדוש ברוך הוא ייקח לו את הנפש. למה? גם נפשו של הגזלן אחר כך סופו להידקח. למה? מידה כנגד מידה. איפה ראינו? שנאמר, וקבע את קובעיהם נפש. קובעיהם זה גזלן, כמו קבע את העיתים לתורה. מי שקובע את חברו, הכוונה גוזל את כספו, מרמינן מתחייב בנפשו. סופו למות מיתה משונה, השם מצפילנו. אמר להם איוב, אם אתם כולכם חזיתם, מה זה חזיתם? אמר רבי יוחנן, הדור של איוב כולם היו שטופי זימה, תלמינה. לא היו יכולים בני עריות. כולם, שנאמר, אם אתם כולכם חזיתם. איפה ראינו שחזיתם זה זימה? הוא אומר, מה? יש פסוק. שובי שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. וכאן משמע שנחזה זה לשון ערווה, עריות. אומר להם איוב שהם כולם כל אותו דור, הוא סובל בעוון הדור. הרי תמיד זה ככה, הרשעים שלבי העולם יסבו חיים, ככה אמר דוד המלך. הרשע עושה עוונות ומי שסובל הצדיק מכפר על הדור. מי יכפר על הדור? הרשע יכפר. יש גרום מביא מיסורים על הצדיק. אמר אחרי זה איוב, יכין וצדיק ילבש. מה פירוש? הרשע, כך דרכו של הרשע, בונה בתים, עושה מכוניות, צובר רכוש, עושה כסף, בסוף יבוא צדיק, לוקח את כל הרכוש שלו. יכין רשע וצדיק ילבש. תנו רבנן, שישה דברים נאמרו בעם הארץ. עם הארץ זה אדם שלא קובע עיתים לתורה, נקרא עם הארץ. אחד, הם מוסרים לעדות, זאת אומרת לא עושים עם הארץ עד. אסור. מה זה עד? כמו היום יש לנו חתונה, אדם עושה חתונה, צריכים להגיד שני עדים, העדים צריכים להיות כשרים. אסור שהעם הארץ יהיה עד. צריך לחפש אחד שיהיה ירא שמיים. ולא כל מי שקורא לעצמו חכם זה נקרא... צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. שיהיה אדם שהוא בן תורה שיודע הלכה ונזהר בהלכה ויעשו אותו עד. אין מוסרים עדות לעם הארץ, זה דבר אחד. דבר שני, אין מקבלים מהם עדות. זאת אומרת שני, זה משפט דין או בירור הלכתי, אני רוצה להביא עדים ראיות, אם הוא עם הארץ לא מקבלים אותו בתור עד. למה? הוא יכול לשמות, יכול להיות שהוא מדמיין בו דברים. דבר שלישי, אין ממנים אפוטרופוסים. כאילו זה כמו בחירות, לא משנה, עירייה, ועד בית, כל דבר שהוא. שתתת לו תפקיד ציבורי להיות ממונה על קופת הציבור. עם הארץ אסור לבחור אותו להיות אפוטרופוס. זה הלכה. יוצא עכשיו אם יש לפעמים יש בחירות, השכונה, מנהל את השכונה, אז רוצה לבחור שם איזה עם הארץ אחד, אל תצביע בעדו, אסור. ולמנות גבאי וכל דבר אחר, אם הוא לא קובע עיתים לתורה, אסור למנות אותו. יותר מזה, גם צדקה, הגמרא אומרת, אין נותנים לקופה של צדקה, אלא אם הגזבר הממונה על קופה של צדקה, כמו רבי חנינה בן תרדיון. מה היה רבי חנינה בן תרדיון? הגמרא אומרת שפעם אחת, מה היה איתו? תראו לכם, רבי חנינה בן תרדיון זה חמיב של רבי מאיר, חסיד גדול על המעשרה הרוגי מלכות. לפני פטירתו, לפני שהרגו אותו הרומאים, הגמרא מספרת, היה רבי יוסף בן קסמה, זקן גדול, זה שכתוב בסוף מסכת אבות, שאמר לו, אם אתה נותן לי אלף אלפי אלפים דינרי זהב, אין לי דבר אלא במקום תורה. רבי יוסף בן קסמה נפטר, עשו לו לוויה גדולה, והלכו אחריו כל גדולי הדור, וכל גדולי רומי, הממשלה של רומא, הלכו אחריו, עשו הלוויה ממלכתית לרבי יוסף בן קסמה. לפני שנפטר רבי יוסף בן קסמה, שהיה גוסס, בא לבקר אותו רבי חנינא בן תרדיון. היו מדברים ביניהם, אמר לו רבי יוסף בן קסמה, שמעתי עליך שאתה מקים קהילות ברבים, ואימה זאת מן השמיים המליכו אותה עלינו, והם גזרו שלא ללמד תורה ברבים, למה אתה עושה כן? שאל אותו רבי חנינא בן תרדיון, מה אני לעולם הבא? יש לי חלק לעולם הבא או לא? תראו איזה שאלה. אנחנו בטוחים שיש לנו חלק, אני בטוח שכרטיס חופשי, יש גם כן בבות שאומרים מי נכנס מי לא. הוא רבי חנינא בן תרדיון שואל את רבי יוסף בן קסמה, אני נכנס לעולם הבא או לא? מה אומר לו? מעשה בא לידך? תגיד לי איזה מקרה שהיה בידך? אמר לו כן, זה בא של צדקה אני, וביום פורים אספתי כסף לתת לעניים, והתערבב לי חלק מהכסף עם הכסף שלי, ולא ידעתי איזה כסף שלי, איזה של יתועה של עניים. עכשיו הוא יודע מה יש לו בכיס, יש אלף שקל זה שלו. מה הוא עשה? את כל הכסף כולו לקח ונתן לעניים. זה חסיד גדול, זה מי עושה דבר כזה? אמר לו, כן, אתה בן עולם, אם עשית ככה, אתה בן עולם הבא. לא עבר זמן מועט, נפטר רבי יוסף בן קסמה. הלכו אל הלוויה, תראה רשעים האלה הרומאים, יימח שמם וזכרם הגויים. עושים לוויה גדולה מאוד ברבי יוסף בן קסמה. חוזרים מהלוויה, מה עושים? תופסים את רבי חנינא בן תרדיון, ועושים לו פסק דין מוות. מצד אחד עושים לבנה לרבי יוסף בן קסמה, מצד שני לוקחים רבי חנינא בן תרדיון, עטפו אותו בספר תורה שלו שהיה מלמד בו, ושמו גזי צמר טבולים במים על ליבו והדליקו אותו באש שיתעלה לסבול עד שתצא נפשו. זה היה רבי חנינא בן תרדיון. גמרא אומרת, אסור לנו לתת צדקה לגבאי, אלא אם כן הגבאי הזה נאמן כמו רבי חנינא בן תרדיון. ומה תיתן? לא כל מי שאומר אני גבאי צדקה או אני זה מותר לך לתת לו. להפך, שלחש זה הכשלה. ירמיהו הנביא כשציערו אותו אמר, ובעת בעם לפניך היו מוכשלים לפניך. מה זה מוכשלים? והפכה עשה בהם. מה זה? הגמרא אומרת שבשעה שירצו לתת צדקה יכשילם לבני אדם שאינם מהוגנים, שבו אנשים לא ראויים, כמו אלה שעמדים בתחנות, אומר, נגמר לי הדלק, אני, האוטובוס לחיפה ברח לי, אני צריך כסף לחזור הביתה, כל מיני כאלה, שהוא לוקח את זה, אחר כך מי יודע מה עושה, זה מי שנותן לו, נכשל, לא רק שמצווה לא עשה, עבירה עשה. כי היו לקנות בזה כל מיני דברים ולא לברך, והאבון על זה שנתן בו. שימון בבני אדם שאינם מבינים. אז זה דין בעם הארץ, לא ממנים אותו אפוטרופוס, לא ממנים אותו על קופה של צדקה. והעוד אומרת הגמרא, ואין מתלווים אליו בדרך. אסור ללכת איתו לבד בדרך. למה? אולי הוא ישדוד אותך, אולי הוא ירצח אותך. אומרת הגמרא, ממה? אומרת הגמרא, כבחומר, על עצמו לא חס, על אחרים יחוס. הוא על הנשמה שלו לא מרחם, אבל הוא לא לומד תורה, לא אכפת לו מה הוא איתו בעולם הבא, בגמרא נשרפו אותו, לא אכפת לו. אז הוא יחוס עליך? זה שישה דברים נאמרו בעמלת. ויש אומרים, אין מכריזים על עבודתו. זאת אומרת, אם הוא איבד עבודה, אתה יודע עושה של עם הארץ, אל תכריז. למה מה הוא עושה בכסף? ייקח את זה, יכעיס את הבורא. ייקח את זה, תראו את זה לצדקה. יש אומרים. זה אמר אירוב. אבל אם יש קידוש השם, מה פירוש? אם עם הארץ כעת איבד איזה דבר, ואני אחזיר את זה, יהיה קידוש השם, מצווה להחזיר. כגון הגמרא אומרת, היה הושעיה איש כפר תיריה, התנא היה. תנא אחד היה שמו רבי הושעיה, היה גר בכפר תיריה. וכדרך התנאים היה עוסק במלאכה להתפרנס, מה היה עושה? היה כובס. לוקח בגדים, עושה בכביסה או בגדים בצביעה וכדומה. יום אחד מטרונה אחת, הכוונה שרה בממשלת רומי, הביאה לו איזה בגד, לכבס. כשהוא חיפש את הבגד, ראה בתוך הכיס של הבגד, היה שם איזה טבעת יקרה מאוד, שיש בה אבן יקרה מאוד מאוד. הוא אמר, נכון שעבודת הגוי מותרת, אם גוי איבד משהו, מותר לבקחת, היא איבדה את זה. אבל אני אעשה קידוש השם. כשהיא באה לקחת את הבגד, היא לא יודעה, לא שאלה אותו ולא כלום. הוציא את הטבעת, אמר לגברת, זה הטבעת שלך? הסתכלה, אמרה, כן, מאיפה לך זה? אמרה, זה היה בתוך הכיס. עמדה ואמרה, ברוך אדוני אלוהי הושעיה איש תיריה שהשיב לי את עבודתי. אמרה, אם זה היה גוי, ודאי שלא היה משיב. מכאן אמרנו שאם יש קידוש השם, שיראו שאתה החזרת עבודה, עבודה חשובה, וזה אדם חשוב, שם זה קידוש השם, מצווה להחזיר. אפילו שאמרנו שעם הארץ לא מכריזים על עבודתו, זאת אומרת, לא נותנים לו טיפול מלא כמו שנותנים לאדם ירא שמיים. אבל אם אתה יכול לעשות על ידי זה קידוש השם, תעשה. אחר כך אמר איוב, כי יש לה כסף מוצא, ומקור לזהב יזקו. הגמרא אומרת, איוב אמר ארבעה דברים. יש ארבעה דברים תשמישו של העולם, אי אפשר בלעדיהם. כסף, צריכים כלי כסף, זהב, אישה, אתה רוצה לפרס אותה, תקנה לה תכשיט זהב. אחר כך יש אבן, אי אפשר לבנות בית בלי אבן, וצריך גם ברזל. אי אפשר לסטט, אי אפשר לעבוד, לחפור בלי ברזל. אנחנו צריכים את הארבעה האלה. ארבעה דברים תשמישו של העולם. היה מעשה, אומרת הגמרא, רבי סימון בר זבידה נפטר. קראו לי רבי לוי, אמרו לך תספיד אותו. מה הספיד אותו? פתח בפסוק הזה. כי יש לכסף מוצא, ומקור לזהב יזוקו. אמר, ארבעה דברים תשמישו של העולם, וכולם ימעדו, יש להם חליפים. זאת אומרת, אם אין לי ברזל, אני אקח כלי מניקל, אני אקח כלי מפלדה במקום הברזל. אין לו זהב, יש טבע דמי זהב. אין לו כסף, ייקח משהו אחר, מצופה כסף. יש חליפים. כולם הם עבדו, יש להם חליפים. אבל תמיד חכם שנפטר, אין לנו חליפתו, אין לנו תמורתו. זה אמר, לא נביא ארבעה דברים האלה. גם רבי יוסף חיים אמר ככה, התורה יש לה ארבעה חלקים. פשט, רמז, דרש סוד. פשט זה כולם לומדים פשט. זה כמו אבן. כולם צריכים את האבנים. מרצפות לבית, לחצר, גדר, בית ומה בונים, מאבן, חייב אבן. זה פשט, כולם צריכים ללמוד תורת הפשט. אחר כך יש ברזל, ברזל זה הדרש. מהדרש חופרים, הגמרא מקשה, מתרצת. זה כמו אדם שחופר עם האות, עם המכשיר החפירה, זה ברזל כבר. אחרי זה יש כבר רמז, רמז זה זהב. למה אתה עושה גימטריה, ראשי תיבות, כמו איזה תכשיט. שאתה אומר דרשה, ואתה אומר על זה איזה גימטריה או ראשי תיבות, או זה מאוד יפה. תפוחי זהב משכיות על כסף, דבר דבור על אופניו, זה כמו הזהב. אחר כך יש תורת הסוד, סודות התורה, זה דומה לכסף. למה? כי הסוד כולם נחשפים, הנשמה נחשפת אליו. כסף הוא אשר נחשפים אליו. כוונה, אוהבים אותו, מבקשים אותו. אמר איוב, קצם לחושך. מה זה קצם לחושך? אומרת הגמרא, יש זמן לעולם כמה שנים יהיה באפלה. עכשיו העולם אפל. מה שולט בעולם? רשע. עוונות, פריצות, חילולי שבת, השם ישמור. אי ידיעת השם, בורות, עם ארצות, הסתה נגד הדת, נגד התורה, נגד הכל. תראה, כל הזמן מדברים תקציבים, מי לוקח לתקציבים? החרדים. ורק אין עניים כמו החרדים. כשאנחנו אומרים בסליחות, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל הסירים בצרות. חמור אתה אומר עליהם, עליהם כולם מדושני העונג, הרשעים האלה עם מעשמם, ערב רב, כל אחד מזכורת שלו, 30,000, 40,000, יש כאלה גם בדולרים, יש מנהלים של קונצרנים, כל אחד מקבל 300,000 בחודש. והם אומרים, החרדים פושטים את האור של הזה. כמה מקבל אברך? כמה? 1,000, 1,500 שקל לחודש. אומנם צרה במה שאברך מקבל, שהוא יושב ללמד תורה יומם ולילה. אומר, יש קץ לחושך. החושך הזה, הקדוש ברוך הוא ספר, עד כמה שנים יימשך הדבר הזה. זה לא יהיה הלאה. אמר דוד המלך, בכל תכלה ראיתי קץ. מה זה תכלה? כיליון. כל הרס יש סוף בשביל זה. אמר קץ שם לחושך. ומי זה החושך? אצל הרע שנקרא אופל. עליו נאמר, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. הפוך רשעים בעינם. אלה מה היא הייתה? ניקח הקדוש ברוך הוא את היצר הרע, הם ירוצו לחזור בתשובה. עכשיו הם צועקים נגד לחזור בתשובה, שהקדוש ברוך הוא יגלה, יופיע עלינו באדר גאון עוזו בקרוב, ויגלה נחת זרעו על העולם כולו, יכירו וידעו כל יושבי תבל, ממנה ישובו כולם בתשובה שלמה לפניו, והשם יברך תבנו ויחתרנו לספר חיים טובים, לכן ירצון ויאמר אמן.